מה שנעשה, שמי יובל, למי שלא פגשתי עד היום, שלום. תפקידי בכוח זה לדגדג אתכם. איך נעשה את זה? נעשה את זה, יש לנו איזה חוב מהזמן הקודם או מהשנה שעברה. התחלנו את מידות ראייה, שאני, יש לי חשק גדול לסיים את זה ביחד איתכם. זה צד אחד של המשוואה. צד שני של המשוואה שרוצים שאני אעשה מין סדנה כזאת, או איזשהו אלמנט סדנאי. אז באלול אני פטור מזה. זאת אומרת, אלול נמשיך מידות ראייה. אחרי אלול יכול להיות שאולי אפילו נשלב, אולי נעשה מתוך הלימוד, לא יודע איך זה יצא, כרגע זה לעתיד לבוא. בסדר, אחרי סוכות נריב. טוב, אז אנחנו הגענו עד כף, עד כבוד. בשום מקום, כמעט מקום טוב באמצע של מידות ראייה. גם מי שלא היה או לא מכיר את מידות ראייה או לא מכיר אותי, אין שום, לא כזה משנה. ניכנס ביחד לכבוד. מה שהרב עושה, או העריכה של הרב צבי יהודה למידת הכבוד ברב קוק, הוא עושה איזה ערבוב בין שני דברים, וכנראה זה ערבוב מכוון, בין כבוד שמיים לכבוד האדם. כאילו, מה הנושא? חלק מהפסקאות יהיו על, על כבוד השם בצורה מתוקנת, וחלק מהפסקאות יהיו על מה אני עושה עם הכבוד האישי שלי. עכשיו, כמובן שזה בעצם באיזשהו מקום יש איזה קשר בין שתי השאלות, וזה לכן יהיה חלק מהערבוב. בסדר? בסדר, שרבו איתי, ההתחלה. טוב, אז אנחנו, הכלל הקבוע זה שהשאיפה מפסקה זה שכל מילה תהיה מובנת. לא תמיד עומדים בזה, אבל זה שאיפה. כיוון שזאת השאיפה, מי שמרגיש שהוא לא הבין מילה, לא הבין משפט, לא דובר קוקית מהבית, לא יודע מה, חבוד. זה העניין, אולי זו המטרה הכי, הכי, הכי חשובה, יותר מכל מה שאני אחפור לכם. להתרגל לשפה, לרב קוק, ולרב קוק יש בהתחלה שפה מאוד קשה לעיכול, אחרי שאתה קצת מתרגל, זה רץ, אתה לא יכול להיגמל מזה. כן. טוב. כן.
מה זה אומר שיש עירוב בין כבוד השם וכבוד האדם ב...
אני אומר סתם, אם הייתי אומר, מה הנושא של הפסקה? מה הנושא? מה הרב מברר פה? יש פה שש פסקאות או שבע פסקאות, כמה יש פה? תשע, אז יהיה תשע, כן? אז שלום, יש פה מקום, נכון? סליחה, סליחה, זה היה בצחוק, לא? אז חלק מהפסקאות יבררו מה זה בעצם של השם יש כבוד. בסדר? וחלק מהפסקאות יבררו מה זה אומר שלי יש כבוד. כנראה שגם יש קשר בין שתי השאלות, וכנראה שכבוד השם מקרין על הכבוד שלי ולהפך וכו' וכו'. בסדר? זה כבר נראה תוך כדי תנועה. טוב, אז נתחיל בהתחלה. כבוד שמיים, אנחנו לקראת ג' אלול, ככה חסידים זה שלושה ימים ככה לכל כיוון, הילולות, אז אנחנו עמוק בתוך ההילולה, וזה באמת תענוג ללמוד הרב קוק בזמן הזה, שנזכה להבין אותו. כבוד שמיים, המושג השגה בהירה, מרומם הוא את ערך האדם וערך כל היצורים, הוא ממלא אותם הכרה של גודל הנפש, מחובר עם ענווה תאורה. וכבוד שמיים מגושם, הוא נוטה לעבודה זרה, הוא משפיל את כבוד האדם וכבוד כל הבריות. על כן, גדול הוא כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, לאורות על כבוד שמאי הבהיר, גדל בטובו את יסוד כבוד הבריות. יש פה משוואה, קודם כל נפשט, תרגום. הרב אומר, יש שני סוגים של כבוד השם. זאת אומרת, אפשר להגיד, המושג הזה, כבוד השם, לכבד את השם, בעזרת השם, בעזרתו יתברך, כן, נשיקה לספר תורה, תרים את הספר. כבוד השם זה משהו שהוא גם כתוב הרבה בתנך, כן, כתוב הרבה, המילה הזאת או המושג הזה כבוד, וזה גם איזושהי אווירה. בתכנסת זה מקום שצריך כבוד, כבוד, ותעשה כבוד לרב. ויש הרבה, בסדר, אני כבר מערבב פה קצת, בטח לספר תורה, בטח לקדוש ברוך הוא. אז המושג הזה כבוד שמיים, שאמרתי, הוא לא רק איזה מושג מופשט, הוא משהו שהוא חי, כל הזמן, באיזשהו מקום, כל הזמן אנחנו באיזו אינטראקציה כלפיו. עכשיו, אומר הרב, אסוציאטיבית הוא הולך לשני כיוונים הפוכים. כיוון אחד שהרב קורא לו כבוד שמיים שמושג בהשגה בהירה, כנראה המושג האמיתי, הטהור, המזוקק, הנכון, והוא מושג, הכבוד שמיים האמיתי הוא כזה שכשהאנשים נושמים אותו, מדברים אותו, מתרגלים אליו, הם נעשים יותר גדולים ויותר מוערכים בעיני עצמם ומעריכים אנשים אחרים. זה מוסיף כבוד לכל העולם, לכל היצורים, כל הבעלי הבריות, לכל בני האדם. זאת אומרת, ככל שיש כבוד, הייתי אומר, כאילו, זה מבחן, אפשר לעשות זה מבחן תוצאה. ככל שיש כבוד שמיים, בהיר, עוד לא אמרנו כלום, אני רק מגדיר את הנוסחה. כן? יש יותר כבוד בעולם. אנשים מרגישים מכובדים. הכל יפה, הכל מכובד, הכל מוערך, הכל משמעותי.
מה?
שנייה, אני רק אומר את המשוואה.
לא, שמה, שאם יש כבוד, אז אנשים מרגישים טוב.
אם כבוד שמיים נתפס בצורה נכונה, כן? אז כל העולם נהיה יותר מכובד. עוד לא אמרתי כלום, אני רק אומר את הנוסחה. בוא נגיד את הנוסחה הפוכה. אם כבוד שמיים הוא, הרב קורא לו מגושם, עוד שנדבר על הדבר הזה, הוא אומר, אז קודם כל אומר לך, אחי, אתה בכיוון של עבודה זרה, נכון? נוטה לעבודה זרה, ומה הוא יגרום בשטח? השפלה של כל היצורים ושל כל בני אדם. עכשיו אנחנו צריכים עד כאן המשוואה. עכשיו מה ה-X, מה ה-Y, כן? מה זה כבוד שמיים הבהיר, מה שנקרא מושג בהשגה בהירה, שהוא מגדל את הכל, מגדל את הנפש, נותן לאנשים להרגיש טוב עם עצמם, לראות טוב באחרים, כן? זה סוג אחד. ומה זה הסוג השני, שהוא הופך את כל המשחק על גבול העבודה זרה, וגורם להשפיל את כל העולם, אחד את השני, ואפילו את עצמך. חייבות תגדירו לי. אה?
לא, אני חושב. המשנה
זאת כמו
בערת יחידה. המושג והשגה בהירה. כאילו, כן, אנחנו... הנתינה של הכבוד היא באה מתוך מקום של... לא של השפלה של עצמי, בשביל להראות אותו, אלא אני שמח ב... אני שמח בכבוד שלו, אני שמח באיזשהו נמצא.
איך זה מגדל אותי? אני מבין ממך, זה לא משפיל אותי. זה
בערת יחידה.
גאוות יחידה, תסביר.
כן, כי אני חלק.
אני נותן חלק בכבוד שלו.
אני גם חלק. כן. נגיד
השני הראשון של... סליחה. הבנת את השאלה? יש פה, אני אומר, קודם כל שאלה למדנית, בסדר? יש פה שני סוגים של כבוד, אני רוצה להבין את ההבדל ביניהם. כי יש פה מצוקה. אתם לא שמים לב, אבל הרב, לא הרב במצוקה, כולנו במצוקה. כי הוא אומר, זה משהו שהרב תמיד מחנך אותנו, אני משהו מחכה לך, כן, שיש שפה דתית, שפה דתית, כל מי שדתי דובר אותה. בגיל אפס. שמע את זה בבית כנסת, קורא את זה בפסוקים, לומד את זה בספרים, אומר את זה בעצמו, מתחזק אותה. בלי לחשוב יותר מדי. בעזרת השם, השם יתברך, הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו, כל הזמן זה רץ. עכשיו, אומר לך הרב, יש מצב שאם זה לא בכיוון הנכון, זה באזור של עבודה זרה, וזה גורם להשפלת כל האנושות וכל כל העולם. אותה שפה, זה לא שינוי במילים. אותה מילים, כבוד שמיים. ואותה שפה יכולה להיות שפה כזאת מעצימה ומגדילה ומלמדת זכות על עצמי ועל העולם. עכשיו השאלה, אנחנו צריכים להבין, רגע, אז מה הקאץ'? מה גורם להבדל התהומי הזה? כן. אוקיי, ובעצה?
אני חושב שזה לשם שמיים, ובעצם מזה אתה מגדיל
לכבוד
השם.
אתה אומר ככה, אתה אומר, יש...
אבל הוא יכול להגיד שזה גנאות, ובאותה
מידה
יש
יותר. נכון, בדיוק, זה היה הכבוד שמיים ש...
אתה אומר, יש כבוד שמיים שהוא, אם אני מבין נכון, עוד שנייה על זה, אני כאילו קצת מזקק אותך, תגיד לי אם אתה עדיין איתי, או שכבר העמסתי עליך. בסדר? אתה אומר, יש, בסיפור הזה של כבוד שמיים, יש צורה כוחנית, ושם מגיעים לאזור של העבודה זרה, ושל ההשפלה, ושל השנאה, ושל... כן? ויש, איך היית מגדיר את הצד השני? הלא כוחני, אמרת לא, לא כוחני, אבל מה כן?
שמחפש גם איך לאהוב את הבריאות, איך לקרב את הבריאות, לחבל אותם.
למה זה קשור לכבוד שמיים?
כי נגיד הצד הראשון יכול לחשוב, אם אני עכשיו אני אפגע במי שחושב אחר ממני, או ש... לא יודע, שאני
אתנהג בפעולות
אלימות שונות
כלפי משפחתי. זה שללנו, בוא תלך, אני מנסה להביא את הציר החיובי, את הקוטב החיובי.
כן, את הקוטב החיובי, אמין. אם אני, מה שאני מחפש זה לא רק
כבוד
שמיים, והבריאות כאילו לא חשובות בעיניי, גם הבריאות חשובות בעיניי.
כי?
אני רוצה להם
אלוקים. מה?
יש להם צלם אלוקים.
אתה אומר, כבוד שמיים, אין דבר בבריאה שלא משתקף בו אלוהים. בריאות זה על שם זה שמישהו ברא אותם. כן? כמו שהמכוער הזה, לך לאומן שעשה אני. כן? אז הוא אומר, יש כבוד שמיים כזה שגורם לאנשים לפתוח את הלב, לראות הכל פה במעשה ידי השם. אז אתה רואה אך טוב בכל דבר, בכל זה, מחפש מה המשמעות שלו. מה הסוד שלו, מה היופי שבו, בשביל מה הוא בא לעולם, מה הוא מביא איתו לעולם.
לא רק זה, גם עצם זה שם יצירה של הקדוש ברוך
הוא. כן, זה. עוד חלוקות, כן. לא, בסדר. הוא לקח מספר פניך.
אני רוצה להתייחס דווקא לכל שעריים
המיושב, ובכל
לנסות
להעביר לה
את
ה... המיושב? לא שמעתי.
מגושב, כן. אני מבין מגושב, כלומר, כבוד שמיים מגושב, הוא נותן עבודה זרה, מגושב, כלומר, מגשימים את התיאור
כן.
שזה באמת נותן עבודה זרה.
אוקיי, איך זה נראה? מה זה הסיפור הזה? לא. התחלת להסביר לי, לא?
לא, זה מעריך, פשוט. כלומר, להגשים את הקדוש ברוך הוא, כלומר...
איזה סוג של כבוד זה?
מגושב. מה
אתה אומר? לא, אמרת לי את המילים של הרב, לא הסברת לי כלום.
אוקיי,
סליחה.
הכבוד
הלא
נכון שאנחנו מדברים עליו.
אוקיי, נו. אז?
הרב, אני חושב שצריך לפעמים.
לא, רגע, אני לא מבין מה אמרת לי, לא סתם, אני באמת רוצה להבין.
נכון, אמרנו...
נכון ביקשתי להסביר את ההבדלים.
בהבדלים, כן.
אז הכבוד המגושם, שנותן לעבוד את זה, הוא כבוד שהוא לא באמת, איך אני שהוא נקרא, בהיר. אפשר להבין את זה שהוא, השגה בהירה מרומה, השגה בהירה, כלומר לא משהו מסובך שיותר מדי לתאר, משהו מאוד פשוט, שלא בטוח שתבין. הוא מאוד בהיר ואתה יכול אפילו להסתלבר ממנו ולא להבין עד הסוף. והכבוד המגושם, אתה מאוד מגשים את זה, מאוד מחבר את זה לקרקע, ומה שאמרת, השפה, שאפשר להגיד, לדבר בשפה.
למה זה גורם להשפלה? ולפגיעה באנשים ובסיפור, הכיוון הזה שאתה אומר לו של הגשמה, של משהו מאוד מוחשי, מאוד...
כי אתה מחבר, אתה מחבר את הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר לפה ממה שאתה אמור.
אני אלך איתך, תגיד לי רגע אם אתה, אם זה... הגשמה, אתה אמרת, הסתת יפה את המילה, לא רק מגושם, אלא מגשים. זה הכוונה פה של הרב. ובאיזשהו מקום, הוא אומר, הגשמה הכי, אולי הכי דקה, מה שאנחנו עושים אותה כל הזמן, אפילו בתורה היא קיימת כל הזמן, ובחזל, ובכל מקום כמעט, בשפה הדתית, זה שאנחנו הופכים את הקדוש ברוך הוא לבן אדם. נכון? וכבוד זה... קלאסי שזה יקרה, נכון? ואז בלי שאנחנו שמים לב, זה ממש נהיה, איך אומר, נוטה לעבודה זרה ממש, כי מה זה? זה בדיוק הדמות אל הזאת, הזועם, שאם לא תעשה, ואם לא תנשק, ואם זה, אם לא תכבד, אז חכה אחי, אני אתפור אותך. לא, אף אחד לא מדבר ככה, לא אומרים דרשות, יש בוחרות, שמרו. מי שלא, אתם יכולים לעשות מה שאתם אומרים, הוא יתפור אותך בהשגחה פרטית, אחי. ושליחיו הנאמנים. אוקיי? כן. עכשיו, זה מגיע לשם. זה משהו כוחני, אלים, ברברי אפילו באיזשהו מקום. הכיוון הזה, עכשיו שוב, כשאתה תבחן את זה אחת לאחת, אף אחד לא יגיד לך בצורה כזאת, כאילו, ארסית. אבל זה שם. זה האזור, לשם זה הולך. ואתם תראו, טוב, עוד מעט. בסדר? אומר, לעומת זאת, כבוד, מה שאתה אומר, אמרת שהרגשת שהמושג השגה בהירה זה גם קצת רחוק יותר, קצת אצילי יותר, קצת איזשהו כבוד שהוא כמו משהו שאתה מתרשם ממנו, ואתה לא ישר שם אותו במערכת יחסים כזאת צפופה איתך, וכזאת תתרשם, משהו מדהים, מקסים, עליון.
הכי פשוט, היית צריך גם להשיג את הכבוד, השם הזה, היית צריך לעבוד עליו ומשהו גם מעשה, שלא לא רק להשמיע, לא רק
מי... זה הראשון.
כן.
בסדר, אני חושב שבוא נשמע התשובה האחרונה ונאסוף את הכל, נשתדל. כן.
אני חשבתי כאילו בסגנון שלו, הכוונה יותר, כאילו אם אתה בהיר והפשוט סגנון שלו, באמת כשאתה אומר ברוך השם או אם רוצה השם או כל האלה, אתה באמת מאמין בזה. ואז כל בן אדם שמסתכל עליך בעצם אומר, כאילו זה מחזק את האמונה אצלו גם, כי הוא אומר וואלה, בן אדם זה באמת רואה את השם בכל פינה אפשרית בעולם.
ואיפה, מה הצד ההפוך?
זה כאילו הבהיר והפשוט.
זה הבהיר, מה השפעה ההפוך?
ההפוך זה שבן אדם נכנס פשוט לדרך דיבור שלו, בלי שהוא באמת מתכוון, וכשהוא אומר ברוך השם או אם רוצה השם, זה סוג של כאילו תשובה סתמית, או תשובה שלו...
אוקיי, הבנתי, פשוט מעניין.
שלא אומרת...
אתה אומר, מגושם פה זה כאילו מצוות אנשים מלומדה כזאת, בלי, אוטומט.
מעבר לאוטומט, סוג של... הבן אדם אפילו לא חשב על משמעות המילים, שהוא אמר, הוא שמע אנשים מדברים ככה, זה דיבר ככה. ואז כל בן אדם שרואה אותו ותופס את זה שהוא לא מאמין, זה מוריד האמונה של האנשים האחרים, והשם אומר...
אבל למה זה משפיל את כבוד האדם וכבוד כל הבריות?
בגלל שבן אדם הפך את השם בעצם לסוג של סלנג, ולא באמת... כשהוא אומר...
אז זה משפיל את כבוד השם, למה זה משפיל את כבוד האדם ואת כבוד כל הבריות? לא, אני רוצה להבין, לא, חס ושלום, לא.
צודק.
לא, אוקיי, בסדר. אני לא בטוח שזה... החילוק שלך הוא נכון כשלעצמו, מה שנקרא, כן? זאת אומרת, אתה אומר, זה, אפשר להגיד, אתה אומר למה זה קורה. זאת אומרת, קצת כמו שנאמר פה, אתה אומר, אדם שהוא יתכוון, יחשוב ויתבונן, וזה בא אצלו מתוך מודעות, מתוך הרנות, זה הסוג הראשון, נכון? שאמרת? אז אצלו גם לא יקרו מצבים שבגלל כבוד השם הוא יזלזל במשהו, או כי זה בא מתוך כוונה.
מעבר, זה בן אדם כאילו, שבן אדם, בן אדם זה ממש כאילו, הוא באמת רואה את השם בכל פינה בחיים שלו, זה סוג כאילו ששם די okay. גדול לראות את הדבר הזה מעומם את האדם הבריאות. בן אדם ש, שכשאתה רואה אותו, אתה חושב על ה, רק את בן אדם קודם שחשבתי שהוא באמת ראה את השם בכל פינה, יכול שגם הוא לא ראה את השם בכל פינה. אז
מוריד
את כבוד האדם בעצם.
אתה אומר זה לפי הצופים, כאילו מי שרואה אותו.
פחות או יותר.
זה הבנתי. אז בואו נסכם. יש פה, נראה לי, פירושים טובים ומשתלבים, שלאט לאט אנחנו רואים פה בעצם, יש פה שתי דינמיקות הפוכות. והשאלה, מה המפגש שלנו, נעמיק את זה עוד קצת. שאלה אולי תשתיתית. מה המפגש, מה קרבת אלוקים עושה לנו? אני כאילו עוזב רגע את הפסקה, עוד שנייה נחזור אליה. האם קרבת אלוקים היא גורמת לנו להאמין בעצמנו יותר, להאמין בעולם יותר, להאמין באנשים אחרים יותר, להאמין בהיסטוריה, בטבע, בכל דבר שזז פה, לתת בו הרבה יותר אמון, להיות סקרן כלפיו, לאהוב אותו. זה אפשרות אחת של קרבת אלוקים. וזה רק אם אני רואה את הקדוש ברוך הוא כנשמת כל המציאות. שאין דבר שלא חי ממנו ולא אין דבר שלא, הוא לא, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא לא מתבטא בו, ולא כל הארץ כבודו. כן, שוב, המושג כבוד. כן? זה נקרא כבוד שם מושג השגה בהירה. עכשיו, יש אפשרות אחרת שהאמונה שלנו, מה שהוא אומר, נוטה לעבודה זרה, קרבת אלוקים, זה אומר, הוא טוב, והוא מדהים, והוא חזק, והוא גיבור, ואפשר עכשיו את כל השלמויות, כן? וזה מטיל צל על כל העולם, כולל אני, כולל הוא, כולל אתה, כאילו, הוא טוב פה, דרק. אוהב את המקום, שונא את הבריות. יש סגנון כזה. יש גם, עזבו את כל העולם. אני עם עצמי. מה עושה לי, כאילו, בשאלה כנה, כשאני עומד מול השם, מה זה עושה לי? זה גורם לי לכבד את עצמי יותר? נדמה לי, בערכה גסה, רוב האנשים יגידו לא. יגידו, אני מרגיש קטן, אידיוט, חסר, חלקי. לא יודע, לא זה, לא יכול לעבור, אני כאילו לא...
לא, זה לא נכון, כאילו...
מה?
כל דבר כן, אתה שתמות ואדם הוא כל הזמן עם הפוטנציאל שלו.
אז תראה איך הרב ניסח את זה. הוא ניסח את זה בצורה מורכבת. הוא קרא לזה, כבוד שמיים המושג השגה בהירה, מה הוא עושה? מרוממו את ערך האדם ואיך כל היצורים. הוא ממלא אותם הכרה של גודל הנפש. מחובר עם ענווה תאומה. הוא לא השאיר את זה רק שם. יש פה גם ענווה תאורה. אדם כן מרגיש את החלקיות שלו. כן מרגיש את זה שבסוף הוא באמת יצור מצומצם, מוגבל, קטן, חסר וכו' וכו'. כן? אבל הוא מרגיש, או אולי אפילו לפני כן, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתו, שופע עליו, שופע בו. בחלק הקטן הזה. זה כמו איזה, נגיד את זה במובן, ניתן משל הכי פשטני, כן? עכשיו יש איזה, תדמיינו לעצמכם איזה פרח קטן בערוגה. מלא עצים, מלא זה, מלא, פרח אחד קטן. עכשיו השמש עולה. עכשיו הוא כשהוא הוא, הוא עכשיו פוגש את הקרניים שלו, לא מעניין אותו שגם הוא מקבל את האור והוא מקבל את, הוא עכשיו מקבל את השמש לפנים. מכה של אור וחום וחיבוק אדיר, כן? עכשיו, זה לא משנה שהוא רק פרח קטן, זה לא משנה שעוד מיליון עצים, יש עוד 2,000 זנים של פרחים כמוהו, כן? כרגע הוא מרגיש את האור של השמש. עכשיו, הרב כאילו אומר, קודם כל המפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא צריך לתת לנו. קודם כל, הרגשה שכבוד השם שופע בנו, זה, 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 חיבוק זה מילה גשמית קצת, כן? זה, זה כאילו, יש בי אור, יש בי גדלות, הוא אומר, גודל הנפש. כל אדם שמחובר, כל יצור שמחובר לקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהוא לא ירגיש שיש בו אור. אחר כך יש איזו הסתייגות קלה שקוראים לה ענווה טהורה. אתה יודע, אור שלך, כן? יש עוד כמה אורות בעולם. וענווה, שוב, ענווה טהורה, הוא גם דייק, אומר ענווה טהורה, כי ענווה פסולה, היא אומרת, בשביל שאני ענב, אני צריך למחוק את האור שלי. ענווה טהורה, היא עושה, היא אפשר להגיד, מבט הכי פשוט, הרב מסביר את זה על הלל, בסיפור שם על הלל וזה, אז הוא אומר, הלל, מה הוא עושה? הוא ענב. אז אנחנו כל מיני חושבים, הרב כל מיני מדבר על זה שהוא מתעטף, וזה מכבד את עצמו. אומר, אז הוא לא רק מכבד אותו, גם מכבד את עצמו. אומר, לא. והרב כל הזמן חוזר על זה שם, שאדם שהוא ענב אמיתי, לא יכול להיות שהוא לא יכבד את עצמו. אם לא, הוא לא ענב. כי ענב זה לעמוד מול השם. עכשיו, גם אני, אני לא אומר לכם שאתם לא בני האלוהים, אבל גם אני בן האלוהים. זאת אומרת, אם בן אדם מכבד את כל העולם, ולא מכבד את עצמו, הוא לא מאמין בשם. משהו שם חולה. לא יכול להיות. זה כפירה. פה לא מתגלה השם. הלו. ענווה טהורה אומרת, לא רק פה מתגלה השם. אני מודה שגם פה ופה ופה ופה. זאת אומרת, נגיד, אני אגיד זה מתמטית. כמה אנחנו פה בחדר? בערך 20? נגיד. אז אדם ענב, הוא מרגיש עכשיו שהקדוש ברוך הוא מתגלם בו 1/20. שזה אחלה לגמרי, כן?
זה
מקביל לכם? לא, אני 1/20, אני לא לוקח פחות, אני לא לוקח יותר. אני כרגע 1/20 פה בחדר. השכינה שורה פה עכשיו, אני 1/20 מהשכינה. גאווה בהקשר הזה, זה להגיד לו, אני 20, אני 19. נשאיר לכם להתחלק באחד.
אתה משווה את כולם.
אה? כן?
נכון?
מה? נכון, נכון, נכון. זה ענב. משווה את כולם. איזו חכם, אני לומד מכל אדם. גם מעצמו. לא. לא, למה שאני אוריד אחרים? ענבה? איך ענבה יכולה לגרום שאני אוריד אחרים?
לא, אם אתה נגיד יושב בחדר עם גדולי עולם, אתה לא יכול להגיד שאני אחד
מבדיוק אותו דבר. למה לא?
אני לא מרגיש ככה. אני לא ירגיש ככה.
הם ירגישו ככה. אתה צודק שכרגע בתהליך הצמיחה שלך זה יהיה קצת טיפשי, כמו שאתה אומר, טבעי. בוא נעלה כבר איזה... אבל אני חושב שהוא, הצדיק, או הרב הגדול, או הדמות המופת, הוא ירגיש ככה לגמרי. טוב, אז זה צד אחד של המשוואה. עכשיו, צד אחר זה שכבוד שמיים מגושם. מגושם זה באמת... שעכשיו אני תופס את זה כאיזה מערכת יחסים שהיא אנושית, היא דומה למערכת יחסים אנושית, שבמערכת האנשים, היחסים האנושית, כבוד זה סוג של כוח. ואם הוא מלך הכבוד, אז הוא הארס הכי גדול בהיסטוריה, מה שנקרא, כן? הוא, כל דבר הוא רוצה כבוד. ואם אתה פוגע לו בכבוד, הוא מביא לך באביך, אבות הבנים ואני זה, ובני בנים. ואם אתה לא...
אנחנו הבנים שלו.
אה? כן.
אבל יש לך פרצופים.
כן. וזה נהיה, זה מערכת יחסים כוחנית שהיא משפילה את כבוד האדם ואת כבוד הבריאות, כן? ובאיזשהו מקום, כאילו הכבוד אצלו, יש, זה ההפך מהענווה, כאילו אנחנו אומרים, אפשר לתפוס את זה, חס ושלום, השם הלך גאות לבש, כל הכבוד אצלו, ואנחנו ככה בחושך מתהלכים, ולא נותר לנו אלא רק לכבד אותו, זה הדבר היחיד. ואז איזה מבט זה עושה על העולם, איזה על עצמי, על אחרים, על ההישגים האנושיים, על מפעלים אנושיים, על... עכשיו יש כיוונים כאלה מדי פעם, ככה קצת להרגיע לנו את הגאווה, אבל אם זה נהיה המנגינה הקבועה, זה קטלני. עכשיו הרב בסוף הוא מבין את זה מההלכה, את העיקרון הכי יסודי אולי באמונה, הוא מבין מההלכה אחת, שכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה. הוא אומר, יש פה אמירה נוקבת שלא יכול להיות שהתורה או דבר השם, צורך העניין, יגרום שכבוד הבריות יחולל. זה הפך התורה כאילו. זה עכשיו לא פלפול הלכתי, זה כאילו להבין את איך ההלכה מאירה פה איזה ערך עליון. שאומר לך, אם התורה כל כך מוכנה להתקפל ולא תעשה, לבטל את עצמה בשביל כבוד הבריות, זה, זה, זה אומר, זה, זה, זה קצה קרחון שמעיד על כיוון שהקרבת אלוקים ורצון השם לא בא לרמוס את כבוד הבריות. זה לא הכיוון בכלל. אם אתה שם, עצור, לא, לא שלי, כאילו. כך הוא מסיים, הוא אומר, על כן גדול הוא כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. למה? לאורות על כבוד, לאן הכיוון צריך ללכת, לכבוד שמיים הבהיר המגדל בטובו את יסוד כבוד הבריאות. זה נקרא כבוד השם בריא. כבוד השם כזה שגורם שכולם נראים יותר טוב. זו שאלה קשה. זאת אומרת, כאילו, האם כשאני מכבד את השם, זה גורם לי אינטואיטיבית, בלי לחשוב על זה. האם כשאני מכבד את השם, זה גורם לי לכבד יותר את כל הבריאות? שאלה קשה, אני חושב. הרבה פעמים, לא, הפוך. מכבד את השם, זה גורם לכבד אותו, וכולם, פח. ברור. זה השאלת המיליון, הוא אומר פה, הרב צועק. אתם תראו איזה צעקה יש לו פה.
יש כאלה שלפני, חוזרים לתשובה, שאומרים לפני שהם היו דתיים, הם היו מתנגדים לכולם כמוצבת, ואז הם גילו, הם חוזרו לתשובה, גילו את האור וזה, והם עכשיו הכי מכבדים ממש את...
ויש גם הפוך, אתה יודע.
כן.
שהפעם היו אנשים לבביים, אנושיים, עכשיו אחרי שהם הולכים להבין, זה האמת? אז כל מי שלא צמוד לאמת, לכבוד השם, לזה... חבור רע של, עזוב אותך, עזוב אותך, הכל שקר, הכל שחיתות, הכל מדי שקרה. עכשיו שוב, אתם יודעים, אנחנו, יש גוונים כאלה בתורה, אנחנו לא נשחק אותה שלא. הרב הוא רק אומר, השאלה מה העיקר, מה התפל, מה הכיוון, לאן הכל הולך. לפעמים אנחנו צריכים להוציא אוויר, בשביל להוציא אוויר, לפעמים צריכים לרוקן לך קצת האגו. אחי, רגע, רגע, עצור, תרגיע, אתה בן אדם, נחמד, יפה, עשית משהו, אשריך, תגיד תודה שאתה נושב. אבל אחרי ההתרוקנות הזאת, מה השעה? בואו תראו עוד פסקה, תסדר את זה באדמה, כן. תראו את גימל. זה, אה? הכל קשור, כן, אני ג' פשוט מתאר את זה מאוד חזק. כבוד אלוהים, שוב, הרב, תחת מושג זה, אותו כותרת, אותו תגיד של כבוד השם, מונח הגבורה והרפיון. שוב, אותו דבר, בזכות כבוד שמיים, או שאנשים נעשים יותר גדולים, יותר גיבורים, יותר מרגישים טוב, בטוחים, עם עצמם, עם העולם, או הפוך, שזה מוחק אותו, משפיל אותו, מרפל אותה ידיים. זה נקרא גבורה והרפיות.
מה זאת אומרת מרפל אותו?
מי אתה? עזוב אותך, עזוב לך. כאילו, מה אתה עושה? תחכו לאיזה בן אדם קטן, מה אתה עושה? מה אתה יכול לעשות? חולשה, כוונה, ביטוי של חולשה. מחליש אותו.
אני רואה שזה גם באסלאם, עם המכתוב שלהם, גדיה של אלוהים.
נכון, האסלאם הוא באמת, היום לא צריך להיות חכם גדול כדי לראות איזה דמות כוחנית האסלאם יכול להגיע. אלוהים, הוא לא רואה בעיניים כאילו באסלאם. היום, בטח באזורים הדעשיים שלו, כן? הוא... אתם יודעים שכבר לא אומרים שנהיה לי ראש ולא נהיה לי זנב, אתה יודע, בן דאש, אני לא יודע איזה זנב. עזוב זנב, עזוב זנב. טוב, הנטייה ליתן כבוד לשם השם, כשהיא בריאה, אני מוסיף, היא מולדת גבורת האדם. למה? קצת כמו שאמרת, גאוות יחידה או שותפות או... הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוקים בתכונתה העליונה מתפשטת והולכת, הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליוני, מתגברת בעולם. יש פה איזה משפט קצת מסורבל, לא עזבו רגע את התחביר לענייננו, כיוון שכבר תחנו את הפסקה הראשונה, אז תרגם את זה זריז. הרב אומר, מה בעצם אומר כבוד השם? כשאדם כשאדם אומר, מכבד את השם, בעצם מה אומר? הטוב מולך בעולם, העולם הוא טוב, אלא, כן, יש רצון טוב שמוביל את העולם. כבוד השם, זה המסקנה, המסקנה החיובית, שכשאנחנו מכבדים את השם, אנחנו נותנים לו כבוד, נותנים לו ערך. אומר, דבר כזה זה נוסח הרבה אופטימיות, הרבה אמון. עכשיו זה זווית קצת אחרת, אבל הרב כאילו תוקף את זה מכמה זוויות. זאת אומרת, כשרצון השם נתפס מהכיוון האצילי שלו, מהכיוון הכתוב הכי יקר, הכי יפה, הכי שלם, כן? אז כשאני מכבד אותו, בעצם אני אומר, זה הדבר הכי רציני פה. זה הדבר שמוביל את המציאות. לא הרבה, יש הרבה רצונות בעולם, יש הרבה כוחות שמתגלגלים בעולם. אני אומר לכם, כשאני אומר השם מלך, בעצם מה אני אומר? אני אומר, לא זה מלך, לא הטייקון הזה מלך, ולא האיש תקשורת הזה מלך, ולא הפוליטיקאי הזה מלך, ולא, אני אומר, הרצון הטוב, הכי עליון, הכי רחוק, הכי טהור, הוא מוביל את המציאות. וככל שאני מכבד אותו יותר, איזה אדם זה, איזה גישה זה יוצר? גישה חיובית, גישה אופטימית, גישה שרואה את הטוב, כן, שמתעסקת בעיקר. זה הגבורה שנולדת מכבוד שמיים. אבל, אני בעיקר הבאתי את הכיוון השלילי. בני אדם, הנפחדים ונרשים, אנשים שתופסים את כבוד השם לא כרצון הטוב שמוביל את העולם, אלא כהכוח עליון קוראים לזה היום. מה זה אלוהים? כוח עליון. זה ביטוי שגור. זה מושג נוראי. מה זה כוח עליון? זה בעצם אומר שרירותי. הוא לא יודע למה הוא רוצה, הוא כוח. אבל מה? חזק. הכי חזק. הבוס הגדול. יש ביטויים כאלה לפעמים, כאילו, אחי, הבוס הגדול אמר. ואז זה יוצר בני אדם שנפחדים ונרעשים, מתוך פחדם אינם שמים הלב. מאוד מתרגשים, אבל הם לא שמים לב בעצם מה הם אומרים, קצת כמו שאמרת, ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו, לא באמת בודקים, בוחנים, מה זה אומר שהשם מכובד, שהשם מלך, שהשם... אז הציור עצמו נהפך להם לרוע עץ. אז ככל שהם יותר מכבדים את השם, זה יותר הורס אותם. זה נקרא נהפך להם לרוע עץ. איך זה קורה? חובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית. הם תופסים את אלוהים כיצור כוחני. הרב אומר יותר ממה שאני אומר, אומר אכזרי. אתה חייב לכבד אותי, ואם לא תכבד אותי, אתה הסתבכת עם הכוח הכי חזק בעולם. כל איתני הטבע אני אפעיל עליך. עצם שואף כבוד לאין חקר.
רגע, אבל זה לא באמת ככה,
כאילו? לא.
אבל קראנו את זה בפרשה הקודמת, לא תקשיב. אם אני כסח אותך,
אתה
זה מה
שכתוב. אתה צודק, זה קושייה גדולה על השפה של התורה. נכון? אתה אומר, יש מלא פסוקים כאלה. פרשיות שלמות כאלה. אז הרב לא, שמע ישראל, יש קודם כל יש כמה פרשיות ויש בזה צד קצת יותר עדין של איזושהי הדדיות, אבל עדיין בפרשה שנייה אתה אומר יש שם כמה גוונים, ואם לא ובטח בתוך הפרשיות של התוכחות בדברי הנביאים יש דברים קשים מאוד שהתיאור הוא של בעל הבית השתגע. מזה הרב פוחד. עכשיו, אז מה אנחנו עושים בפסוקים האלה? אתה לוקח טיפק, אז אני חושב, תראה, הרב מתייחס בכמה אמרים מאוד עמוקים, בעבודת אלוקים, ראינו, אני לא זוכר אפילו אם ראינו במידת אמונה, הוא התייחס לזה, שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, שבדיוק כמו שאתה עושה כלפי פסוק שכתוב בו יד השם, וחרון אף, ועיני השם, כן? שלכאור הפשט הפסוק אומר לך, תשמע, על השם יש עיניים, מסתכל על הארץ, אומר, מתהלך בה כל היום. ואתה אומר, מה פתאום? אין מצב, למה אין מצב? פסוק בתורה. תאורייתא. כוונה היא, עיניה, כוונה, השגחה. כוונה, כמו שאדם שמסתכל, צופה על משהו, אז הוא עוקב עם זה העיניים, הדימוי של הנביא, נכון? אתה עושה את זה, אנחנו עושים את זה כבר אוטומטית בזכות הרמב״ם. שעשה לנו, אבל בדורו של הרמב״ם, הרוב ככה קראו את התורה. מכירים את זה, נכון? הרייבד שם, הערת הרייבד בהלכות תשובה, זה מפורסם, שהרמב״ם מכניס את מגשימי האלוה כמי שאין להם תחיית המתי, כאילו, כאפיקורסים. הרייבד אומר, אחי, אני עם מקומם הרבנים פה באזור ככה חושבים, על מה אתה מדבר, כאילו?
לא.
לא על עצמו, כן, אומר, אני מכיר הרבה תמידי חרים גדולים, גדולים, שככה תופסים. תעצור את הסוסים. אז בסדר, הרמב״ם, זכינו, הזדקחה דעת אלוקים, בזכות הרמב״ם, בזכות עוד שליחים. אז היום כשאנחנו קוראים את הפסוקים, יש לנו כבר את ההקשבה שהיא כבר מסונכרנת להבנה פנימית יותר, באופן טבעי. ואני אומר, התעצב בליבו, ואני אומר זה, ואומר ידיים, רגליים, הכל יש בתורה. אז אני מבין מיד את הסימבול, כאילו. את זה שזה, הכוונה היא פה לאיזושהי צורת הנהגה מאוד פנימית, מאוד רוחנית, שמתורגמת כתהיה רגל יד, נכון? עכשיו הרב יגיד לך, אני השליח של הזיקוך הבא. הזיקוך הבא, זה עכשיו גם להוריד את הקליפה הזאת של הכבוד האנושי שהלבשנו לצורך המשל שהוא משל קריטי, עוד מעט דבר, זו התשובה השנייה. כרגע אני אומר, עוד לא הסברתי למה בחרו את המשל הזה, אבל אני אומר לך, תוריד את הקליפה מהמשל הזה. באמת זה משל שכרגע, איך שאתה קורא אותו, זה בעיה. ועד שלא תבין שהטוב הכי הטוב והמיטיב הוא מי שמציא אותך לגלות, והטוב והמיטיב הוא מי שיגרום לך שיהיה בצורת, אז אתה לא קורא את הפסוק טוב. ועכשיו תתחיל לבנות, זה עבודה רוחנית, לנסות להבין איך הטוב עושה רע, כאילו, okay. לפחות בזה, ועכשיו תבין מה זה טובה קרובה, טובה רחוקה, מה שפוגע באדם כרגע, אבל בעצם בחשבון יותר גדול, זה מטיב איתו, בסדר. אבל אני אומר, אותה מלאכה שהרב במסע על ההגשמה, הרב אומר, אני עושה, הוא עושה את זה בהרבה מקומות, ולא רק הרב קוק, אבל הרב קוק בהחלט הולך על זה, אני עושה על הכבוד, על הפרסונה האלוקית, כאילו, שמתוארת, כאילו יש פה איזה אדם שהוא מגיב ככה, כל מערכת היחסים האנושית מאוד. לכן אצל הרב, אתם תראו, בניגוד לחזל, ובניגוד ודאי לחסידות, אין משלים של מערכות יחסים אנושיות. נדיר. כמה פסקאות הם מכירים ברב, שהוא מדבר על היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאב לבנו, או כאיש לאשתו, כמו שהנביא אומרים, או הרב נזהר מזה. התיאורים בדרך כלל יהיו תיאורים מופשטים יותר, תיאורים של טבע, של אור, של זרימה, כדי לנקות שם, שלא אתה, ברגע שאתה אומר אבא ובן, עכשיו יופי, אבא ובן, זה אומר עכשיו כל אחד רואה את אבא שלו ואותו, ועכשיו תלוי באיזה שלב הם בחיים. זה אוטומטית, מה אתה אומר לך אבא ובן, אוקיי, אבא והבנתי, הבנתי אותך. אבינו. עכשיו, זה תשובה אחת. תשובה שנייה, אבל רגע, אז למה המשילו את המשל הזה? אם זה עושה כאלה טעויות, אז למה בכלל, אפשר להגיד איתים לשעתו, אבל זה אנחנו, תורת השם. אבל אני חושב שזו אותה תשובה כמו התשובה להגשמה. למה כתוב הגשמה בתורה? כי אין משל יותר טוב מזה. כי זה המשל, זה התיאור הכי מדויק של מה שבאמת קורה. רק שאתה עכשיו צריך להיכנס לכוונה הפנימית, אבל אין תיאור יותר מדויק במובן הזה שתבין מה הולך לקרות. אתה מבין מה אני אומר?
מה זה משנה, כאילו?
אז אני אומר, המחויבות שלנו,
זה לא מחומרת האיומים והכללות, זה לא משנה, אתה מבין?
כן, אבל זה המציאות.
אז כי אתה
בשובה
הזאת סותרת מה שאמרת.
לא, לא, אני אומר לך, יש אני יכול לתאר כל דבר בכמה רבדים, כן? עכשיו, כנראה שכל תיאור יש לו חשיבות. אני אתן דוגמה, דוגמה לא כל כך מוצלחת, אבל רק בשביל המשל. אנחנו כבר צריכים לסיים, נכון? מה שם? שבע. אז אני נסיים בזה ונמשיך בפעם הבאה, נסיים את הפסקה הזו. תזכירו לי רק. עכשיו מורה נכנס, עכשיו תחילת שנת הלימודים, מורה נכנס לכיתה. עכשיו מה הוא רוצה להגיד לתלמידים? צד אחד, כמו שהוא למד בישיבה, כמו שהוא זה הרב קוק והרב ציוד, תגיד שהוא אוהב אותם אהבה בלי גבול, ושהם יקרים, וכל אחד הוא יעלו, ורב שלמה היה אומר. זה תיאור אמיתי אחד שהוא רוצה, של מערכת היחסים בינו לבין הילדים. עכשיו, יש תיאור אחר, אני מדלג, יש פה כמה מערכות יחסים, אבל אני כרגע, פעת הקיצור הזמן, כן? המערכת היחסים השנייה, היא אומרת, תראו, מישהי אחר, אני לא אכניס אותה לכיתה. מי שיפריע לי בשיעור, אני אוציא אותו מהכיתה. מי ש... עכשיו, קשה לנו מאוד להכיל את שניהם ביחד. עכשיו, שניהם אמיתיים מאוד, שניהם נכונים, שניהם קיימים כנראה במצב מאוזן, קיימים במקביל, כי בגלל, כמו שאומרים, כלל ראשון בחינוך זה לא מבטר לך, לא מבטר עליך. אז זה כנראה הולך ביחד. כי אם אני מבטר לך, בעצם אני מבטר עליך. זאת אומרת, הנחרצות הזאת שמובעת במשלים, יש בה אמת מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא באים למחוק אותה. כשאנחנו נכנסים לכוונה הפנימית, לא מבטלים את המשל. לא אומר לא, לא יהיה גלות. הכוונה היא לא ממש שיהיה, לא יהיה גשם. כוונה שאנחנו, זה לא רצון השם. לא, אנחנו לא אומרים ככה, נכון? חס ושלום. אומרים, יהיה בצורת. רק אנחנו אומרים, הכוונה שגרמה את זה שלא יהיה בצורת, שיהיה בצורת, כן? היא כוונה אחרת ממה שמשתמע באובייס. במובן מאליו הראשון שלנו. לכן זה ההכרח שהרב רואה, ובזה אנחנו כבר ממש בג' אלול, ההכרח לקשור כל הזמן את הנגלה והנסתר. כי בנגלה יש רק את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בלי כוונה, ובנסתר יש רק את הכוונה. כל אחד מהם בנפרד זה זיוף של הקדוש ברוך הוא. רק הנגלה והנסתר ביחד זה ההנהגה האלוקית עם הרצון שלו. תהי נחזיל גבור, ניפגש שבוע הבא.